יבמות, דף סמך ח', מתחילים בעזרת השם, שורה שנייה מלמעלה, במילה והחרש. מסופר על מרן רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, זכר צדיק לברכה, מפורסם על שם ספרו חפץ חיים, על ענייני שמירת הלשון, לא לדבר לשון הרע, רכילות. בזקנותו, שמיעתו לא עלינו נחלשה. הוא לא היה יכול לשמוע טוב. כדי שהוא ישמע מה שאומרים, לא היה צריך לצעוק לו לתוך האוזן. יום אחד נכנס אליו מחולל הדף היומי, ראש ישיבת חכמי לובלין, הרב המפורסם רבי מאיר שפירא, שואל אותו, לפי המסופר, כבוד הרב, יש היום רופאים שמומחים ברפואת האוזן, ברפואת השמיעה. כבוד הרב, למה הרב לא פונה ולא דורש ברופאים? אולי ימצאו מזור ורפואה לסיבה ששמיעתו של הרב נחלשה ויחזירו לו את השמיעה שתהיה כתיקונה. אמר לו החפץ חיים, אני שמח עם מה שהקדוש ברוך הוא עשה בשבילי. כל חיי השקעתי, התאמצתי, לא להוציא מפי לשון הרע, רכילות. אבל על דבר אחד לא הצלחתי מספיק, לא לשמוע לשון הרע ורכילות. כי כשמאדם מדבר לשון הרע, לפני שהוא מדבר, אנחנו הרי לא יודעים שהוא הולך לדבר לשון הרע. וכשהוא דיבר אז כבר שמענו, איך אפשר להיזהר משמיעת לשון הרע? מאוד קשה, צריך הרבה תפילות שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו שלא נדבר ולא נשמע לשון הרע ורכילות. אבל כעת אומר החפץ חיים, ששמיעתו נחלשה והוא לא שומע כמעט כלום. אז אם אנשים מדברים לשון הרע הוא לא שומע. הוא אומר, אף אחד לא יבוא לצעוק לי שאני חיברתי ספר על איסור לשון הרע בתוך האוזן, דברי לשון הרע ורכילות. אז אם כן, הכל מושלם. לדבר לשון הרע, אני לא מדבר. לשמוע לשון הרע, אני כבר גם לא שומע לשון הרע. אז למה לי ללכת לרופאים? אדם שלא שומע, אפשר לומר את זה גם בלשון מליצית. יש לפעמים בין בני זוג שלא לגמרי מסתדרים. הרבה מהפעמים, אם בן אדם היה מתעלם מדברים שאמרו, או אישה הייתה מתעלמת מדברים שנאמרו, זה היה מונע ומוריד הרבה מאוד סכסוכים והרבה מאוד מריבות. שתיקה. לפעמים והרבה פעמים השתיקה יפה מאוד. שאדם מתעלם כאילו הוא לא שמע. בוודאי ובוודאי שאדם הרבה מאוד פעמים צריך לבלום את פיו, בולם פיו בשעת מריבה, וואה. עליו העולם עומד, תולה ארץ על בלימה, כמו שאומרים חז"ל. והוא עצמו גם כן, השלום בית שלו והאהבת הבריאות שלו, גם עומדים על בלימת פיו הרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים. כשאדם לא מדבר, הוא מונע מעצמו הרבה מאוד בעיות שהוא עצמו נהנה מהם ברבות הימים. ודברים ידועים. אפשר להמליץ את זה. על דברי הגמרא בהמשך המסכת דף קי"ב עמוד ב. ישנם בין האנשים שניים שאין להם דעת. אחד מהם בזמן התלמוד, בזמן המשנה, היה חרש שאינו שומע ואינו מדבר. לא צריך לחשוש, אולי החרשים שומעים את מה שאנחנו אומרים כעת, מכיוון שהם לא שומעים, אז אפשר לדבר עליהם. חלילה, כן? על כל פנים, כן, לא תקלל חרש. בכל אופן, אבל כמובן בשביל הדרך צחות. חרש שאינו מדבר ואינו שומע, בזמן המשנה והתלמוד היה נחשב אדם שאינו בר דעת. כל הדעת שהאדם קונה זה מהשמיעה שהוא שומע, מהדיבור שהוא שואל, הוא מדבר, הוא מקבל דעת. ואדם נוסף, כמובן, אדם שנולד, הקדוש ברוך הוא לא חנן אותו בדעת, שוטה, מה שנקרא. אז הגמרא שם שואלת, הרי מהתורה, אדם שאין לו דעת, לא יכול להתחתן, לא יכול לקדש אישה. אין קניינו קניין. ובכל זאת, חכמים תקנו חרש וחרשת, תקנו להם נישואים. אבל שוטה ושוטה, לא תקנו להם חכמים שיכולו להינשא. והגמרא שואלת, מה ההבדל? והתשובה, חרש וחרשת, דקאי מתקנת דרבנן, שמקיימים, שמתקיימת תקנת החכמים בנישואים שלהם. לכן תקנו להם חכמים נישואים. מה פירוש שמתקיימת או שמקיימים את תקנת חכמים? כותב שם רש"י דבר פלא, שדרכן להיות שלום ביניהם. כמובן שהכוונה כל שכן אדם שהוא שומע, אבל בדרך צחות אפשר לומר, חרש וחרשת. זה לא שומע וזה לא מדבר, זאת לא שומעת ולא מדברת. הרבה דברים שבן אדם לא מתעלם כאילו לא שמע ומתעלם ולא אומר, יש שלום ביניהם. זה עושה הרבה מאוד שלום. אם מתחתן חרש עם חרשת, חרש ישראל מתחתן עם חרשת בת כהן, כהנת. אומרת התורה, שברגע שבת כהן מתחתנת עם איש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. ברגע שהיא נשואה לישראל, היא הופכת להיות כמו ישראל, אסור לה לאכול תרומה. אם היא מתחתנת עם בעל חרש ישראל, למדנו במשנה שהוא פוסל אותה מאכילת תרומה. מבאר את הגמרא למה. היא בת כהן שניסית לישראל חרש, היא הסיבה שהבעל החרש הישראל פסיל להפוסל אותה מלאכול בתרומה. אפילו שמהתורה, מכיוון שהוא לא בן דעת, הקידושין שלו לא תופסים. דאקניה, כי הרי הוא קונה ואשתו נקנית לו בתקנת דרבנן, כמו שאמרנו בדף קופיות ב', הגמרא מביאה, שחכמים תקנו קידושין לחרש. לכן, מדרבנן הם נחשבים נשואים, אז הוא אוסר אותה באכילת תרומה, כי היא כהנת שנשואה לישראל. ואם המקרה הפוך, שהחרשת היא בת ישראל, או שהיא לא חרשת, לא משנה, אבל היא ניסית לכהן חרש, הרעיון הוא הבעל, זה הנקודה פה העיקרית, אם הבעל הוא חרש והוא כהן, היא, אז הסיבה שאפילו שחכמים תקנו שברגע שחרש מקדש אישה מדרבנן היא מקודשת, אז אם כן היא אמורה להיות מותרת באכילת תרומה, כי הרי היא נשואה לכהן, בכל זאת הוא לא מאכיל אותה בתרומה, כי התורה אומרת קניין כספו של הכהן הוא יאכל בו בתרומה מרחמנה. והי, אותו חרש כהן מהתורה, לאו בר קניין הוא, לכן הוא לא מאכיל אותה בתרומה. במשנה למדנו, הוא בן 9 שנים ויום אחד וכולי, פוסל כהנת מלאכול בתרומה, ואינו מאכיל אותה בתרומה. מביאה הגמרא מה הכוונה בדברי המשנה. כסל כדעתין, בהתחלה חכמי התלמוד היו סבורים לבאר את דברי המשנה, שמדובר כאן בשומרת יבם, אישה שהייתה נשואה לאדם, ואותו אדם עזב את העולם ולא עלינו לא ישיר צאצאים. והיא נופלת לאיבום לפני אחיו, אבל אחיו עדיין לפני גיל בר מצווה. אבל הוא כבר בן 9 שנים ויום אחד שביאתו ביאה. אז היו חכמים סבורים לומר שעל מקרה כזה אומרת המשנה שהבן 9 שנים ויום אחד, אם הוא ישראל והיא היבמה כהנת, הוא פוסל אותה מלאכול בתרומה, ואם היא בת ישראל והוא כהן, הוא לא מאכיל אותה, היא לא אוכלת בתרומה מחמתו. שואלת הגמרא למאי, מה מבין שני הדברים כאן זה החידוש? האם זה שהוא פוסל אותה, האם היא כהנת מלאכול בתרומה, היא למפסל? מכיוון שהיא זקוקה לאיבום לפני בעל ישראל, לפני אבם ישראל, זה פוסל אותה מלאכול בתרומה? הרי גם אם הוא פחות מ9 שנים ויום אחד, אפילו אם הוא קטן, נמי מפסל פסיל, כי הרי במשנה כתוב באופן כולל על כל המקרים שיבם פוסל מלאכול בתרומה. אישה שנופלת לאיבום, אם היא כהנת והיבם ישראל, עצם זה שהיא שומרת יבם, עצם זה שהיא נפלה לאיבום לפני יבם ישראל, כבר היא פסולה מלאכול בתרומה. אז זה ודאי לא החידוש אם נאמר שמדובר פה על שומרת יבם, שהקטן בין 9 שנים ויום אחד פוסל אותם לאכול בתרומה, כי גם אם הוא היה פחות מ-9 שנים ויום אחד הוא גם היה פוסל אותה. ואם תרצה לומר שהחידוש הוא שהיבם הוא כהן בין 9 שנים ויום אחד, והיבמה נפלה לפניו לאיבום והיא בת ישראל, אתה רוצה לחדש לאכולי שהוא לא מאכיל אותה בתרומה? ברור שלא, כי הוא לא ייבם אותה עדיין, זה ששומרת יבם. גם אם היבם היה גדול מעל גיל 13 שנים ויום אחד, נמי לא מאכיל, כמו שהמשנה אומרת, שכל יבם אינו מאכיל בתרומה עד שהוא מייבם. אז לכן הגמרא מביאה עכשיו שני הסברים, מה כוונת המשנה, הוא בן 9 שנים ויום אחד, פוסל בת כהן מלאכול בתרומה, ואינו מאכיל בת ישראל בתרומה. הסבר ראשון, אמר רבי, הכה, כאן לא מדובר ביבמה שממתינה לאיבום לפני יבם בין 9 שנים ויום אחד, אלא מדובר פה ביבם כהן בין 9 שנים ויום אחד שכבר ייבם, קנה את יבימתו, הבעל יבימתו עסקינה. דמדאורייתא, ייבום של קטן בין 9 שנים ויום אחד, כאן יעלי, היא זקוקה לו ליבום. סלקא דעת חמינא, הואיל ומדאורייתא כאן יעלי, היה עולה בדעתנו שכיוון שמדאורייתא זקוקה לו ליבום, וביאתו ביאה הרי, כמעט 9 שנים ויום אחד, אימה הייתי אומר שברגע שהוא ייבם אותה, 9 שנים ויום אחד, והוא כהן, לוחיל שהיא תאכל בתרומה, כי היא כעת נשואה לכהן, כמה שמלם במשנה, שהוא לא מאכיל. למה? בגלל תקנה של חכמים. חכמים תקנו ועשו ביאת בין 9 שנים ויום אחד, שזה ייחשב רק כמו מאמר באדם גדול, שזה לא קונה קניין גמור. הרי יבמה לא נקנית כמו אישה רגילה. אישה רגילה נקנית בשלוש דרכים. או בכסף, או בשטר, או בביאה לשם קידושין. יבמה נקנית רק בביאה. תקנו חכמים שאם היבם יקנה את היבמה בכסף או שטר, זה יחשב מדרבנן קניין לא מושלם, קניין מאמר. אבל כשאדם קונה קניין מאמר, אם הוא כהן והיבמה בת ישראל, הוא לא מאכיל אותה בתרומה, כי זה הרי לא קניין גמור. תקנו חכמים שיבם בין 9 שנים ויום אחד, גם יחשב היבום שלו כמאמר, ולכן היא לא תאכל בתרומה. זה ההסבר של אביי, ואם כן נמצא שעיקר החידוש זה הנקודה הזאת שהיבם אינו מאכיל בתרומה. זה שאם הוא היה ישראל והיא הייתה בת כהן, שהוא ייבם אותה או פסל אותה מאכלת תרומה, זה לא חידוש. כי הרי מהתורה, הייבום שמייבם אותה זה ייבום לכל דבר. אז ברור שהוא פוסל אותה מלאכול בתרומה אם היא בת כהן. עיקר החידוש במשנה זה שהוא לא מאכיל אותה בתרומה אם הוא כהן. לפי זה למה המשנה אומרת פוסל ואינו מאכיל? מה צריך לומר פוסל? זה נאמר למקרים הקודמים, כמו מה שבאנו, אחת הדוגמאות, חרש, שהוא פוסל ואינו מאכיל, שאצל חרש יש חידוש בשני הצדדים, גם שהוא פוסל וגם שהוא לא מאכיל, כמו שביארנו. אמר לי רבא, רבא לא הסכים לקבל את ההסבר שאביי ביאר את ההלכה של המשנה, של בין 9 שנים ויום אחד פוסל ואינו מאכיל, מדובר פה לגבי יבם, בין 9 שנים ויום אחד שייבם את יבימתו. למה? אי הכי, כי אם מדובר פה במקרה של יבם בן 9, והחידוש הוא שהוא לא מאכיל, אז סייפה, תראה את המשך המשנה מה כתוב שם. דקתני, שם המשנה אומרת, אם יש רק ספק אם הוא בן 9 שנים ויום אחד, ספק שאינו בן 9. אז המשנה מחמירה ואומרת שדינו כמו שהוא כבר בן 9 שנים ויום אחד, כי בספק הזה מחמירים. מה החידוש? אשתה, ודאי בן 9 כבר אמרנו שהוא לא מאכיל בתרומה, אפילו שהוא כבר נחשב גדול, והיינו אומרים ככל שהוא גדול יותר, ואם הוא כהן הוא מאכיל בתרומה, בכל זאת הוא לא מאכיל. אז אם הוא ספק בן 9 מבעיה, וכי היה עלה בדעתנו שהוא יאכיל בתרומה, הרי בכלל, אפילו מהתורה יש ספק אם הוא קונה אותה, כל שכן שמדרבנן הוא לא קונה אותה. אלא לכן אמר רב ההסבר אחר, משנה לא מדברת ביבם בן 9 שנים ויום אחד, המשנה גם לא מדברת בכלל על כהן הוא לא מדבר, המשנה אפילו לא מדברת על ישראל רגיל. המשנה כאן מדברת על הלכה אחרת לגמרי. מדובר פה בבין 9 שנים ויום אחד, דאנך פסולים, של רשימת הפסולים, אלה שאסורים להינשא עם אותה אישה, כמו שאנחנו נראה תכף רשימה. עליהם קטני, שהם פוסלים בת כהן מלאכול בתרומה. דפסלי בביאתם, כי הם הרי פסולים להינשא לה, ולכן הם מחללים אותה ופוסלים אותה, על ידי שמתחתנים איתה, מלאכול בתרומה אם היא כהנת. כי הרי בין 9 שנים ויום אחד ביאתו ביה. אבל פחות מזה הם לא פוסלים, כי אין ביאתו ביה. והחידוש הוא, שאפילו אם זה רק ספק אם הוא בין 9 שנים ויום אחד, שאם הוא באמת לא היה בין 9 שנים ויום אחד, הוא לא היה פוסל. בכל זאת, בגלל שספק מהתורה מחמירים שהוא פוסל אותה מלאכול בתרומה. פוסל אותה מן הכהונה. וכדתניא ברייתא, שהברייתא מביאה את הרשימה של אלה הפסולים שפוסלים את הכהנת כשמתחתנים איתה. ולא רק את הכהנת, אלא גם לוויה וישראלית פוסלים. כמו שמיד נראה. קטן, אפילו אם הוא בן 9 שנים, אפילו אם הוא קטן, אם הוא כבר בן 9 שנים ויום אחד, והוא מאלה הפסולים שפוסלים, מכיוון שהוא אסור לבוא בקהל. והברייתא מביאה את הרשימה של אלה הפסולים. הראשון ברשימה, גר עמוני. התורה אומרת, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. אז גר עמוני, אסור לו לבוא בקהל. וכן גר מואבי, אסור לו לבוא בקהל. גם מצרי ואדומי, שתורה אומרת, דור שלישי יבוא להם בקהל השם, אבל דור ראשון ושני אסורים לבוא בקהל. בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. פשט כי תצא. ספר דברים. אבל דור ראשון ושני של גר מצרי וגר אדומי פסולים ופוסלים אותם. או קוטי. מלך אשור, כשהוא הגלה מארץ ישראל בזמן חורבן בית ראשון, לפני חורבן בית ראשון, את 10 השבטים מהשומרון ועוד, אז כדי שהמקום לא יהיה שממה, הוא הביא לשם כל מיני עמים, ביניהם את הקוטים, מקוטה. ואלה ציירו את עם ישראל והקדוש ברוך הוא העניש אותם, גירה בהם כל מיני חיות טורפות, עריות, והם הלכו ומרוב פחד התגיירו ויש ויכוח בין תנאים האם הגירות שלהם הייתה גירות אמת או שזה היה גירות לא אמיתית והם נשארו עובדי, נשארו נוכרים והתנא קם בברייתא סובר שהם לא גיירי אמת ולכן הם פסולים מלבוא בקהל ופוסלים או נתין נתינים אלה הגבעונים שהם היו נתונים לחטוב עצים ולשאוב מים בזמן שיהושע בא לכבוש את ארץ ישראל, אלה היו מהאומות שהיו צריכים להשמיד אותם, שהקדוש ברוך הוא ציווה, בזמן כיבוש הארץ. והם בעורמה באו ואמרו שהם באים מדרך רחוקה, והם רוצים להתקרב לעם ישראל ולהתגייר. גיירו אותם, ובסוף התברר. עשו אותם חוטבי עצים ושואבי מים. בהמשך, אני זוכר טוב דף ע"ז, ע"ח, הגמרא מביאה, שדוד מן... מסיבה שהם לא היו ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, יש סיפור שלם. פסל אותם מלבוא בקהל. לכן הם נתונים, הם כאילו נתונים להיות חוטבי עצים, שווי מים, והם גם נפסלו מלבוא בקהל. אז הם פוסלים. או חלל, אחד שההורים שלו, האבא התחתן עם אחת שפוסל, שפסולה לכהונה. מתחללים מן הכהונה, והם ברגע שמתחתנים עם בת ישראל, מחללים אותה מהכהונה. וכן ממזר, שההורים שלו התחתנו באיסור, הוא נולד, שהוא גם פסוי לבוא בקהל. כל אחד מהרשימה הזאת, כל אלה שבאו על כהנת, פסלו אותה מן הכהונה ומן התרומה, או על הלוויה וישראלית, פסלו אותה מן הכהונה, שמסורים להתחתן עם כהן. אז על אלה, אם הם בני 9 ויום אחד, אומרת המשנה שאם הם באו על כהנת, לוויה וישראלית, פסלו אותה מן הכהונה. ולפי זה שהם אינם מאכילים בתרומה, זה לא חידוש, כי אין סיבה שהם יאכילו, הם לא כהנים. והסיבה שכתוב אינו מאכיל, זה נאמר על הרשימה, על שאר הדברים, כמו למשל מה שהבאנו, חרש, שהוא פוסל ואינו מאכיל, שיש חידוש גם בזה שהוא פוסל וגם בזה שאינו מאכיל. אומר רב, אז זה מה שהמשנה מתכוונת, בין 9 שנים ויום אחד פוסל מלאכול בתרומה, אם הוא אדם שהוא פסול מלבוא בקהל, אם הוא קטן, בין 9 שנים ויום אחד כבר פסל. שואלת הגמרא, ועמידי קטן אי סייפה, במשנה הבאה כתוב, מקרה לכאורה, שזה מה שאומר רבה, אומרת המשנה שלנו, אבל זה כתוב במשנה הבאה. המשנה שם אומרת, אם אינן ראויים לבוא בישראל, אלה שאסורים לבוא בקהל, אם הם באו על אישה הרי אלו פוסלים אותה מהתרומה, אז זה המשנה הבאה אומרת. אז בשביל מה צריך להיות כתוב גם במשנה שלנו? מכלל, מזה אתה למד, דרי שהמשנה שלנו לאו בפסולים עסקינן, היא לא עוסקת בפסולים שפוסלים בביאתם. מתרצת הגמרא, באמת גם המשנה שלנו עוסקת בפסולים שפוסלים. מה ההבדל בין המשנה שלנו למשנה הבאה? רי שהמשנה שלנו מדברת על פסולי קהל, אלה שפסולים מלבוא בקהל, שהם פוסלים בביאתם. אסור להם להתחתן, התחתנו פוסלים מן הכהונה. פוסלים מן התרומה. וסייפה, המשנה הבאה מדברת על אלה שמותר להם להתחתן. ובכל זאת הם פוסלים מן התרומה. פסולי כהונה. שמותר להם להתחתן ובכל זאת הם פוסלים מן הכהונה. איך ייתכן דבר כזה? יש דבר פלא פלאים. פלא פלאים ממש. כהן, יש נשים מסוימות שאסור להתחתן איתם, למרות שלישראל מותר להתחתן איתם. גרושה ואישה שקיבלה חליצה. כהן גדול אסור גם באלמנה. כהן שעבר על האיסור והתחתן עם פסולי כהונה, מחלל את זרעו. זאת אומרת שהבנים שלו הופכים להיות חללים שמתחללים מן הכהונה. האם מותר לחללים להתחתן עם כהנים? כאן יש נקודה מאוד מעניינת. כהן אסור להתחתן עם חללה. כמו שמובן מפורש במשנה, במסכת קידושין דף סמך ט', תחילת פרק 10 יוחסין. אבל חידוש עצום. לחלל מותר להתחתן עם כהנת. טוב. אבל אפילו שזה לא פסולי קהל, מותר לו להתחתן איתה. יבוא הרב הגדול ביותר בעולם ויקדש אותם. יעשה קידושין, יסדר קידושין. אין שום בעיה. אבל הכהנת הזאת מתחללת, פוסל אותה מן הכהונה. אז על זה המשנה הבאה מדברת. המשנה הבאה. על מקרה של פסולי כהונה. מקרה שביאתו מותרת, אבל בכל זאת הוא פוסל אותה מן הכהונה. בביאתו. אומרת הגמרא גופה. הבאנו ברייתא. בין 9 שנים ויום אחד, שפסול מלבוא בקהל, ביאתו פוסלת מאכילת תרומה, מן הכהונה. מי הם אלה הפסולים לבוא בקהל? אז לפי דעת תנא קמא, שדעה של תנא קמא ראינו קודם, בין אם הוא גר עמוני וגר מואבי. תכף נראה שרבן שמעון בגמליאל חולק, הוא סובר שגר עמוני וגר מואבי לא פוסלים מן הכהונה. אבל לפי תנא קמא כן פוסלים מן הכהונה. גר מצרי וגר אדומי, לפי דעת תנא קמא, אסורים לבוא בקהל, פוסלים מן הכהונה. אם הם מתחתנים עם אישה, פוסלים אותה מן הכהונה. ככה דעת תנא קמא. תכף נראה שרבי יוסי ורבן שמעון בגמליאל סוברים ש מצרי, גר מצרי וגר אדומי לא פוסלים מן הכהונה. אבל תנא קמא סובר גם על גר מצרי וגר אדומי שפוסלים מן הכהונה. קוטי, לפי דעת התנא כאן, הוא נוכרי לכל דבר, פוסל מן הכהונה. נתין, גבעונים אמרנו, גם הם אסורים לבוא בקהל, פוסלים מן הכהונה לפי כל הדעות, כמו קוטי. חלל, פוסל מן הכהונה, שתחלל מן הכהונה. וממזר, שההורים שלו התחתנו באיסור של שלא תפס בהם קידושין, אז הבן הוא ממזר, בת ממזרת, שבאו על כהנת לוויה וישראלית פסלן מן הכהונה. זאת אומרת, לפי דעת תנא קמא, כל המקרים כאן פוסלים מן הכהונה. עמוני, מואבי, מצרי, אדומי, קוטי, נתין, הלל, ממזר, כל אלה פוסלים מן הכהונה. רבי יוסי אומר, שניים מהמקרים הוא חולק. כמו שהגמרא בדף סמכתת מבארת, הוא חולק רק על מצרי ואדומי. מצרי ואדומי, כתוב, בנים אשר יוולדו להם, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. יבוא. רק דור ראשון ושני אסורים. עכשיו, אם אנחנו מדברים כאן על אדומי או מצרי שהוא דור שני כבר, הוא עצמו פסול עדיין לבוא בקהל, אבל הבנים שלו כבר היו מותרים לבוא בקהל. על זה רבי יוסי חולק על תנא קמא וסובר, שדור שני של מצרי ואדומי, מכיוון שאין זרעו פסול, כי הדור השלישי כבר מותר, אז הוא מותר, אז הם לא פוסלים מן הכהונה. כי כל שזרעו פסול פוסל את האישה מן הכהונה בביאתו. אבל כל שאין זרעו פסול אינו פוסל את האישה מן הכהונה בביאתו. ולכן, מצרי ואדומי שדור שלישי כבר יבוא להם בקהל השם, אז אם זה דור שני, שבעל האישה לא פוסל אותה מן הכהונה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מה אתם אומרים? שגר עמוני וגר מואבי פוסל מן הכהונה? מה פתאום? הרי יש כלל, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. מה פירוש? אמנם התורה אוסרת אפילו לעמוני ומואבי שמתגיירים לבוא בקהל, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. אבל דווקא עמוני, לא עמונית, גירת צדק, גיורת עמונית או גיורת מואבית, מותרת לבוא בקהל. מי לנו מגדולה מרות המואביה שהייתה גיורת מואבית? מי לנו גדולה מנעמה העמונית שהייתה גיורת עמונית? הייתה מותרת לבוא בקהל. אומר רבן שמעון בגמליאל, מכיוון שגר עמוני, אמנם אסור לך בנו, אבל ביתו מותרת לך, כי עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, לכן הוא גם לא פוסל מן הכהונה. כל שאתה נושא ביתו, אתה נושא על מנתו. מכיוון שביתו של עמוני ומואבי מותרת, אז הוא גם לא פוסל מן הכהונה את אלמנתו. בכל שאין אתה נושא ביתו, למשל מי? אדומי, גר אדומי, גר מצרי, עד דור שני, אי אתה נושא אלמנתו. הכהן נאסר באלמנתו כי היא נפסלה מן הכהונה. בכל אופן, הברייתא כאן מלמדת אותנו דבר כללי. אדם שפסול מלבוא בקהל ומתחתן עם אישה, פוסל אותה מן הכהונה. מנען מילי. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, אמר קרא. פסוק אומר ככה, ובת כהן, כהנת, כי תהיה לאיש זר, פירוש הפשוט של הפסוק, אם מתחתנת עם ישראל או עם לוי, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, היא לא יכולה יותר לאכול תרומה. כי תהיה הכוונה בביאה. כיוון שנבעלה, דורשת כאן הגמרא שאיש זר הכוונה לפסול לה, חידוש גדול. תמיד אנחנו יודעים איש זר הכוונה שהוא זר מן הכהונה. אבל כאן דורשת הגמרא, דורש רב, זר הכוונה פסול לה. פסלה מן הכהונה, זאת אומרת שמי שפסול בקהל, פוסל מן הכהונה. מיד הגמרא מקשה את הקושיה המתבקשת. היי, הפסוק הזה מבא אלי, צריך אותו לפשוטו. דקאמר רחמנה, התורה אומרת, בת כהן, אם היא מתחתנת עם אדם שהוא לא כהן, דמין סבא לזר, לא תאכול בתרומה. מי אמר שמדבר על אדם שהוא פסול מלבוא בקהל? עונה הגמרא, כי בשביל ללמד את הדבר שהפסוק בפשוטו אומר, גם אם הפסוק הזה לא היה נאמר, היינו יודעים את זה. כי ההיא, זה שבת כהן היא מתחתנת עם אדם שהוא לא כהן, היא לא אוכלת בתרומה, זה אנחנו לומדים, כי הפסוק אומר, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה. אלמנה התגרשה מהבן אדם שלא היה כהן. וזה ראין לה, אין לה גם בנים ממנו, אומרת התורה עכשיו, ושבה אל בית אביה כי נוריה, מלחם אביה תאכל, מותרת באכילת תרומה עכשיו, אז אתה מבין שכל זמן שהייתה נשואה לאדם שלא כהן, היא הייתה אסורה בתרומה. מזה נפקא, מדקאמר רחמנא, מזה שהתורה אומרת, שאחרי שהתאלמנה או התגרשה ושבה אל בית אביה מלחם אביה תאכל, מכלל זה מעיקר, מזה אתה לומד שעד עכשיו כשהייתה אשתו של ישראל לא אכלה בתרומה. כי הרי התורה אומרת שאפילו בת ישראל שמתחתנת עם כהן, אוכלת בתרומה. אז אם היא התחתנה עם כהן, בוודאי שהיא אוכלת בתרומה. מה שתורה אומרת שהיא לא אכלה בתרומה כי הייתה נשואה, זה בוודאי נאמר שהיא לא הייתה נשואה לכהן. אז גם בלי הפסוק, הוא בת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, גם היינו לומדים שהיא כהנת מתחתנת עם אדם שאינו כהן, היא לא יכולה באותו זמן שהיא נשואה לו לאכול בתרומה. אז למה התורה צריכה לכתוב את זה? זה בא ללמד דרשה אחרת, שאדם שפסול בקהל פוסל מלאכול בתרומה, ובת כהן כתהיה לאיש זר, פסולה, פסלה מן הכהונה. כי בשביל להגיד עצם הרעיון שכשנשואה ל... אדם שלא כהן לא אוכלת בתרומה, זה כבר לומדים לי כאמר רחמנה ושבה אל בית אביה מלחם אביה תאכל. מדי כאמר רחמנה ושבה אל בית אביה מלחם אביה תאכל, מכלל זה מעיקר, כל מה שאתה נשואה לאדם שלא כהן לא אכלה בתרומה. אז אם כן הפסוק כי תהיה לאיש זר מיותר, דורשים מזה שאדם שהוא פסולה פוסל אותה מהכהונה. שואלת הגמרא, עדיין הפסוק ובת כהן כי תהיה לאיש זר לא מיותר. כי אם ההיא, אם הפסוק ושבה אל בית אביה, לא כתוב שכל זמן שהיא נשואה לאדם שאינו כהן, יש לה איסור לא תעשה לאכול בתרומה. כתוב שכשהיא מתאלמנת ומתגרשת ממנו, חוזרת לאכול בתרומה, אבל מניין נלמד שכל זמן שהיא נשואה לאדם שאינו כהן, יש לה מצוות לא תעשה לאסור עליה לאכול בתרומה. כי אם היא, אם הפסוק ושבה אל בית אביה ואמינה, שבסך הכל כתוב שכשחוזרת לאביה אוכלת בתרומה, אז אתה לומד שכל זמן שהיא לא אצל אביה היא לא אוכלת. זה נקרא, אתה מבין מה לא מזה שאתה יודע מה כן. זה נקרא לאו הבא מכלל עשה. אז אם כן כל האיסור זה רק מצוות עשה, זה לא כזה חמור. לכן כתב רחמנה, היי, את הפסוק כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקודשים לא תאכל. להוסיף ללאו, איסור לא תעשה כל זמן שהיא לא נשואה לכהן, אלא היא נשואה לאדם שהוא ישראל או לוי, שהיא אסורה באכילה בתרומה. אז אם כן הפסוק, כי תהיה לאיש זר, לא מיותר ללמד שהאדם הפסול לה פוסל אותה מן הכהונה. מתרצת הגמרא, איסור לאו לאסור עליה לאכול בתרומה כל זמן שהיא נשואה לאדם שאינו כהן, מבכל זר לא יאכל קודש נפקה. כל אדם שהוא זר, אסור לו לאכול תרומה, והיא מכיוון שיש מצוות עשה אפילו נאמר, שאסור לה לאכול תרומה כל זמן שהיא נשואה לישראל, אז היא כבר הפכה להיות זרה לעניין תרומה. אז תורה אומרת, וכל זר לא יאכל קודש, אז יש כאן גם מצוות, לא תעשה. ואם כן חוזר הלימוד של בת כהן, כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, ללמד שאדם שפסול לה, פוסל אותה מן הכהונה. שואלת הגמרא והקטי, גם הפסוק וכל זר לא יאכל קודש, יש מנו דרשה אחרת, מבא אלי לכדי רבי יוסי ברבי חנינה. צריך אותו לדרשה של רבי יוסי ברבי חנינה, דאמר רבי יוסי ברבי חנינה, התורה אומרת וכל זר לא יאכל קודש. התורה באה למעט, דווקא זר. זרות אמרתי לך, אדם שהוא לא כהן, אסור בתרומה. ולא ענינות. אחד שמתו, אחד משבעת הקרובים שלו, לא עלינו, באותו יום של עמיתה הוא נחשב עונן. ויש למשל קודשים אסור לאכול, אבל תרומה לפי הדרשה הזאת של רבי יוסי ברבי חנינה מותר לכהן לאכול. והוא דורש את זה מזה שכתוב פסוק הזה וכל זר לא יאכל קודש, דווקא זר ולא עונן. עונה הגמרא, עדיין המילים ובת כהן כי תהיה לאיש זר מיותרות, כי אפשר לדרוש מהפסוק וכל זר את שני הדברים. כי גם את הדרשה של רבי יוסי ברבי חנינה, שבענינות מותר לאכול תרומה, וגם שבת כהן שנשואה לאדם שזר מהתרומה לא אוכלת בתרומה, שניהם אפשר לדרוש מהמילים וכל זר. דרשה אחת, מעצם זה שכתוב זר, תלמד שאחת שהתחתנה עם מישהו שהוא זר לכהונה לא אוכלת בתרומה. ומה שמספיק שהיה כתוב, זר לא יאכל, וכתוב וכל זר, המילה וכל, בא ללמד גם שבענינות מותר לאכול תרומה. אבל הפסוק, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, זר הכוונה זה שפסול, שפוסל אותה מן הכהונה. שואלת הגמרא, והקטי עדיין, בסדר. למדנו באמת שבת כהן שמתחתנת עם אדם שהוא ישראל לא אוכלת בתרומה, למדנו את זה כבר ממש כתוב וכל זר, בסדר. אבל עדיין הפסוק, הקטי מבא אלי את הפסוק ובת כהן כי תהיה לאיש זר כפשוטו, שכשניסית לישראל, עדיין צריך דרשה שם, לכדתניה, כשהיא בת כהן שניסית לישראל, ובעלה מת ולא ישיר צאצאים, חוזרת לבית אביה, היא כבר לא חוזרת למה שהייתה קודם. בת כהן, כשבבית אביה לפני שהתחתנה, מותר לה לאכול תרומה, אבל מותר לה גם לאכול קודשים. איזה קודשים מותר לבת כהן לאכול? קודשים קלים. אז קודשים קלים מותר גם לישראל. שלמים, תודה, קורבן פסח. אבל יש חלקים מסוימים מהקורבן, מהקודשים קלים שמותר רק לכהנים. זה נקרא חזה ושוק. זה מתנות כהונה. כל זמן שהיא לא התחתנה, היה מותר לה גם לאכול קודשים. אבל כשהיא התחתנה עם אדם שהוא לא כהן, והיא חוזרת לבית אביה כנוריה, כי הוא התעלמנה ממנו בלי, ולא עלו צאצאים. כשהיא חוזרת, היא חוזרת לאכילת תרומה. חוזרת לאכול חזה ושוק מקודשים קלים. ואמר רב חיסדא, אמר בשם רבינה בר רב שילה, מה יקרא מניין דורשים את זה מאיזה פסוק? דכתיב, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא, גם כשהיא חוזרת לבית אביה, בתרומת הקודשים לא תאכל. לא תאכל במורה מן הקודשים לעולם. מה מרימים מן הקודשים? מהקורבנות, את המתנות כהונה, חזה ושוק, היא לא יכולה לאכול את זה אחרי שהיא חוזרת לבית אביה. אז אם כן, עדיין הפסוק הזה לא מיותר כדי ללמוד ממנו שאם היא מתחתנת עם פסולה, הוא פוסל אותה מן הכהונה. עונה הגמרא, כן אפשר ללמוד מזה גם, שאם מתחתנת עם פסולה, פוסל אותה מן הכהונה. כי אפשר לדרוש שתי הדרשות מהפסוק הזה. כי אם כן, אם רק שאם היא מתחתנת עם פסולה, פסולת מן הכהונה, לכתוב קרא, היא בקודשים לא תאכל. וזה לבד היה מלמד אותנו ש... אם היא נישאה למישהו שהוא פסולה, מחלל אותה מן התרומה. כי מדברים שם על תרומה. כל הפסוק קודם גם מדבר שם על תרומה. כל העניין שם מדברים על תרומה. זה היה ברור לנו על מה מדובר פה, איזה קודשים מדובר. מהי בתרומת הקודשים? המילה בתרומת הקודשים, המילה בתרומת, בא ללמד גם מן המורם מן הקודשים. מה שמרימים מן הקורבן ונותנים מתנות כהונה. שזה חזה ושוק של קודשים קלים, שמת מן התרתי, לומדים מזה את שני הדינים. גם שמי נבעלה לפסולה נפסלה מן הכהונה, וגם שהיא חוזרת לבית אביה, היא חוזרת לתרומה ולא לחזה ושוק של קודשים קלים. כל הפסוק הזה מדבר על כהנת. אז בסדר, למדנו שאם נישאת לאיש זר, הכוונה לפסולה, פוסל אותה מן התרומה. אבל מניין תדע, אשכרן כהנת, מניין תדע ללוויה וישראלית, שנבעלה לפסולה, הם פוסל אותה מן הכהונה, מן הלן, שהם לא יכולים יותר להתחתן עם כהנים. כדי אמר רבי אבא, אמר בשם רב לעניין אחר, שדורשים מה שכתוב, שהיה מספיק שיהיה כתוב בת, והתורה מוסיפה וו ובת, דורשים דרשה נוספת, החנמי, זה שהיה מספיק שיהיה כתוב בת כהן, והתורה מוסיפה ובת, זה בא ללמד שגם לוויה וישראלית שנבעלו לפסול, נפסלו מן הכהונה. אתה דורש מהוו? רק רבי עקיבא דורש וו שהוא ריבוי. מה זה? כל הדרשה היא כמן רק כמו רבי עקיבא דדריש וווין? אומרת הגמרא אפילו תאים הרבנן שחולקים על רבי עקיבא וסוברים שוו אולי אפשר לומר דיברה תורה כלשון בני אדם, זה לא בא לדרשה. אבל כאן כולי ובת כהן קרא את תאיראי. בכלל לא צריכים לכתוב שזה ובת כהן. כי הרי כל הפסוק מדבר שם על בת כהן. וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, וכתוב בהמשך, ויליד ביתו של הכהן, שזה ביתו, הם יאכלו בלחמו, גם הם אוכלים בתרומה. לחם של כהן זה תרומה. אז כבר כתוב שבת כהן אוכלת בתרומה. אז כל המילים הוא בת כהן מיותרות. אנחנו מדברים כבר על בת כהן. בלמד, כל המילים הוא בת כהן באים לרבות לוויה וישראלית. שואלת הגמרא, אשכחן שכשאישה נפסלה על ידי ביאת פסולה, מצאנו שהיא נפסלת לתרומה, כי הפסוק מדבר בתרומת הקודשים לא תאכל. מניין נלמד שהיא נפסלת גם להינשא לכהונה, מנהלן. תרצת הגמרא, הטו, לוויה וישראלית, שאתה אומר שבבעילת פסול הן נפסלות מן הכהונה. מה הן נפסלות? מתרומה? הן הרי לא... יכלו לאכול תרומה גם לפני כן. וכילו לכהונה מרבינן להו, שהן נסרות להינשא לכהן? דהי לתרומה, ודאי שלא צריך פסוק ללמד שהן נפסלות. וכי יד אז בנות מיכל תרומה נינו, לפני שהן נישאו לפסול להם, היה מותר להם לאכול תרומה? ודאי שלא. שואלת הגמרא, למה לא? למה אתה אומר שישראלית ולוויה לא יכולה לאכול בתרומה אם היא לא נשואה לכהן? משכחת לדקה אכלה בשביל בנה, אתה יכול למצוא שהיא אוכלת בתרומה, אם היא הייתה פעם נשואה לכהן ויש לה ממנו בן, גם אם הוא מת, היא ממשיכה לאכול בתרומה. ועל זה אולי הפסוק בא ללמד, שבביאת פסול היא נאסרת באכילת תרומה, מניין תלמד אבל, שהיא נפסלת להינשא לכהן. מתרצת הגמרא ללמוד בשביל אחת שהיא לוויה ישראלית, שאוכלת בתרומה בשביל בנה מכהן, שהיא בביאת פסולה נפסלת מאכילת תרומה, לא צריך פסוק. כי אחת שאוכלת בתרומה בשביל בנה, זה שהיא נפסלת, אפשר ללמוד בקל וחומר. ומה כהנת? שאכילתה בתרומה זה בגלל שהיא כהנת, בקדושה דנפשה אכלה, בקדושה שלה היא אוכלת בתרומה. בכל זאת, ברגע שאדם פסול, בא להפסילה בתרומה. אז לביאה וישראלית זה לא אכלה בשביל קדושתה, אלא רק בשביל בנה, לא כל שכן שבביאת פסול היא נפסלת מאכילת תרומה. אז אם כן, הריבוי לא מלמד שהיא נפסלת בתרומה, אלא הוא מלמד שהיא מתחללת מלהינשא לכהן. שואלת הגמרא, דוחה הגמרא את הקל וחומר. אדרבה, אביה נותנת. זה שהיא לא אוכלת בתרומה בקדושת עצמה, אלא בקדושת בנה, זה סיבה שגם אם היה ביאת פסול, היא לא תתחלל. כהנת, שהסיבה שהיא אוכלת בתרומה דקדיש גופה, כי היא בעצמה קדושה בקדושת כהונה, אז אם היה ביאת פסולה, פוסל את מחלל את קדושתה. ולכן היא לא תוכל לאכול בתרומה. אבל לביאה וישראלית, זה לא קדיש גופה, היא עצמה לא מקודשת בקדושת כהן. אז גם אם, הייתי אומר שגם אם היא נבלה לפסולה, הוא לא מחלל אותה מהכהונה, כי אף פעם לא הייתה קדושה בקדושת כהונה, לא פסילה, היא נשארת בקדושתה. כי מה שהיא אוכלת בתרומה זה לא בגלל עצמה, אז אי אפשר אולי לחלל אותה בכלל. כי כל זמן שבנה חי, היא אוכלת בגלל בנה. אז אם כן, עדיין צריך ריבוי לומר, הלוויה וישראלית שאוכלת תרומה בגלל שיש לה בן מכהן, שבביאת פסולה היא נפסלת בתרומה, אז מניין נלמד שהן גם אסורות לכהן? אלא אומרת הגמרא, זה שהן נפסלות להינשא לכהונה, זה לומדים מקל וחומר. מקל וחומר מגרושה. ומה גרושה? היא מכהנת שמותרת בתרומה, בכל זאת אסורה להינשא לכהונה. התורה לא מחלקת גרושה כהנת או גרושה לא כהנת. בכל זאת היא אסורה להינשא לכהן. זו שנבלה לפסולה, שאסורה בתרומה, כמו שהפסוק אומר מפורש, כמו הדרשה שדרשנו, שזר הכוונה פסול, אינו דין שפסלה לכהונה. שואלת הגמרא, בסדר, קל וחומר יפה, אבל וכי מזהירין, וכי אפשר לומר הזרה, הכוונה אפשר לומר איסור לא תעשה מן הדין? יש כלל, שגם אם אתה לומד קל וחומר, שאם הדבר הקל אסור, כל שכן שהדבר החמור אסור, עדיין אתה לא יכול לומר שיש כאן מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה צריך להיות כתוב לא תעשה, אתה לא יכול ללמוד את זה על ידי קל וחומר. אז אם כן, איך נלמד כאן לא תעשה לאיסור להינשא לכהונה אחת שנבעלה לפסולה? מתרץ את הגמרא, באמת אנחנו לא לומדים איסור לא תעשה להינשא לכהן מהקל וחומר הזה. אלא, גילוי מילתא באלמאו, זה בסך הכל מגלה לנו דבר. הקל וחומר שאומר, מה גרושה שמותרת בתרומה? בכל זאת אסורה להינשא לכהן, כי היא עדיין גרושה וגרושה אסורה לכהן. אז זו שנבלה לפסול, שאסורה בתרומה, ודאי פסולה להינשא לכהונה, זה בא ללמד אותנו בסך הכל, שכשאחת נפסלת מן התרומה, אחת שנפסלת מן התרומה מתחללת מקדושת כהונה. זה מה שאנחנו לומדים מהקל וחומר. אנחנו לא לומדים כאן לא תעשה מפורש, שאם היא תתחתן עכשיו עם כהן, היא עוברת הלא תעשה, לא. ברגע שהיא כבר לא בקדושת כהונה, ברור לנו שיש לה איסור לא תעשה להינשא לכהן. כי היא התחללה מקדושת הכהונה, היא נאסרת לכהן. אז אם כן, מכיוון שבלוויה וישראלית, אם אנחנו לומדים מעובת כהן, שגם הם, על ידי שנבעלו לפסול להם, נפסלו, לא יכול להיות שהם נפסלו באכילת תרומה, כי בשביל זה לא צריך פסוק, אלא זה בא ללמד שנאסרות לכהן, נאסרות לכהן. ואם כן, גם כהנת תלמד שהיא בעצמה נאסרת להינשא לכהן, ואתה לא תלמד שהפסוק בא רק לומר שהיא אסורה באכילת תרומה. כי איסור אכילת תרומה, אם זה מה שהתורה באה לאסור, אז מה לוויה וישראלית נאסרת? הן גם ככה אסורות באכילת תרומה. כמו שאצל לוויה וישראלית מה שהתורה אומרת שהיא מתחללת הכוונה מלהינשא לכהן, ככה גם בכהנת, מה שכתוב שהיא מתחללת הכוונה מלהינשא לכהן. אז אם כן, מניין למדים שביאת פסול פוסלת מלהינשא לכהן, והפסוק הוא בת כהן כי תהיה לאיש זר, איש זר הכוונה איש ביאת פסול, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, זה בא ללמד שהיא נפסלת מן הכהונה, מתחללת, נאסרת להינשא לכהן. עד כאן דף סמכת.